מתחילתו של ספר במדבר, ביקשנו השנה לעסוק בהפטרות הספר כסדרן, והשבת, פרשת בלק, הדבר הראשון המיוחד בהפטרה שלה, שהיא בעצם ההפטרה האחרונה, לזה נתכוונתי בכותרתו של השיעור, שאנחנו קוראים בכלל עד סוף התורה כולה, כהפטרה השייכת לפרשה. זאת אומרת, מהשבוע שאחר כך, מפרשת פנחס ועד פרשת בראשית, עד סוף ספר דברים ועד פרשת בראשית, אנחנו עוסקים בהפטרות לא על פי שייכותן לפרשה, אלא על פי השייכות שלהם לזמן. מיד מפרשת פנחס אנחנו נכנסים לשלוש השבועות, שלושה השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, ואנחנו קוראים את תלתא דפורענותא, הפרשיות של ירמיהו הנביא, ואחר כך שבת חזון ישעיהו בן אמוץ, אחר כך את שבע ההפטרות של הנחמה, כך שכל ספר דברים בעצם הוא הפטרות של פורענות, נחמה, ובסוף אנחנו כבר מתקרבים לעשרת ימי תשובה ולימי התשובה, ושם ההפטרות של תיובתא, של תשובה, שובה ישראל עד השם אלוהיך, שבת תשובה, דירשו השם בהימצאו, ואחר כך סוכות, ורק בשבת בראשית אנחנו חוזרים ומפטירים כסדר הפרשה. כלומר, אם ההפטרה היא בעצם עניינה של הפרשה, ומה שאנחנו מבררים כל הזמן, פעם אחרי פעם, עד כמה ההפטרה מקיפה את כל הפרשה, ועד כמה היא מלמדת אותנו איך הפרשה צריכה להילקח אלינו, זה משתנה מהשבת הבאה. כך שההפטרה שלנו השבת, הפטרת פרשת בלק, היא בעצם ההפטרה האחרונה, לא רק של ספר במדבר, אלא של כל החומשים העוסקת בפרשות בקריאה של השנה. ישנם שנים שפרשת פנחס נקראת לפני י' ז' בתמוז, ואז בפרשת פנחס עדיין קוראים הפטרה כסדר הפרשה, את ההפטרה של אליהו בהר הכרמל, אבל השנה, כברוב השנים, פרשת פנחס כבר נקראת אחרי י' ז' בתמוז, ואז ההפטרה הזאת שלנו בספר מיכה היא ההפטרה של פרשת בלק. והמידע הפשוט הזה שפתחתי בו, יש לו נדמה לי חשיבות רבה מבחינת עוצמתה וחשיבותה של ההפטרה הזאת, מעבר להקשר של הפרשה שלנו, לכל ספר במדבר בכלל. כי באמת ההפטרה ששייכת להמשך, זאת שכן קוראים כשפרשת פנחס חלה לפני י"ז בתמוז, היא דבר אחר, היא דבר מנותק. אליהו הנביא נקרא שם מפני שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ואליהו הנביא, זה דבר אחד. פעם עסקנו בשיעור של פנחס ואליהו, הם דבר אחד שמבררים את הקנאות, וזו נקודה בפני עצמה. אבל ההפטרה הזאת היא ממש סגירה של רעיונות ספר במדבר, נדמה לי סיכום מאוד מאוד יסודי שצריך לתת עליו את הדעת, ואין לדעתי סיכום טוב יותר לספר מלימוד ההפטרה הזאת של הפרשה שלנו, פרשת בלק. ההפטרה מתחילה במקור אחד, לא בתחילת המקור, ההפטרה מתחילה באמצע המקור. אם אתם רואים בפסקה הפותחת בזהיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, יש כתל מאת השם כרביבים עלי עשב וכולי. היא מסיימת בפסוקים עמי, פסוק ה' בפרק ו' במיכה, עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות השם. עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור, זה החיבור הפשוט של ההפטרה על הפרשה שלנו. הוזכרו כאן בלק ובלעם. ואנחנו רגילים כבר לקבל את השאלה הרגילה, האם זהו, בזה הסתיים הקשר של ההפטרה עם הפרשה. הטענה שלנו היא שזה הרבה יותר מזה, וצריך להבין למה בחרו מסדרי ההפטרות את ההפטרה הזאת לפרשה כולה, ואיך זה מבטא את הקשר לפרשה. אנחנו נגיע לזה, אבל כדרכנו נתחיל מההפטרה עצמה. ואם כבר נגענו בפסוקים החותמים, בוא נעסוק בהם שנייה אחת, כי הם קשים מאוד. אני מנתק עכשיו מהפרשה, לומד את הפסוקים האלה בספר מיכה. לא מגיעים הרבה לנבואות האלה בספר מיכה, וזה הזדמנות גדולה להגיע לנבואות האלה. עמי זכורנה, אולי נתחיל אפילו פסוק לפני כן. כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. הנביא סוקר את ההיסטוריה באופן מאוד כללי. הוא לא מזכיר לא את מתן תורה ולא את האירועים הגדולים. הוא רק מזכיר ששלחתי לפניך את שלושת המנהיגים, משה, אהרון ומרים. אגב, מעניין מאוד, זאת הפעם היחידה שהם מופיעים כשלישייה שמובילה את הכל. וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים. יונתן בן עוזיאל מתרגם מיד, את משה כדי ללמד את התורה, את אהרון כדי לחפר על העם, את מרים כדי ללמד את כל הנשים. השילוב הזה של האנשים והנשים ואהרון, זה לא משהו ספציפי, זה לא אירוע. ולכן אין כאן סדרת אירועים, ולכן באמת מופלא שהאירוע היחיד שמוזכר הוא בלעם. היו עוד אירועים במדבר. עמי, אני חוזר לפסוק ה', זכור נא מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם בן באור. אגב, פסוק סתם לא מובן בכלל, מה יעץ בלק, אני למשל לא זוכר. אין שום עיצה של בלק. מבקשים פה זכור נא, ואני לא יודע מה לזכור. עמי זכור נא מה יעץ בלק, בעשר הזכירות, שהספרדים רבים אומרים אותם, את עשר הזכירות, לא שש הזכירות שמופיעות בסידורים רבים, שם זה לא מופיע. בעשר הזכירות מופיע גם הזכירה הזאת. אז בוא נבין אותה. כשכתוב לי זכור את אשר עשה לך המלאק, אני מבין מה עשה המלאק. כשכתוב לי זכור את יום השבת, הבנתי. כשכתוב זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים בדרך, הבנתי. אני יודע מה היה הסיפור עם מרים, אני יודע מה היא דיברה על אהרון, הבנתי. עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור. בלק מלך מואב, בלק בן ציפור מלך מואב, כך למדנו כל הפרשה, רואה את עם ישראל הולך להתקרב אליו, נכון? עם ישראל חונה ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב על ירדן יריחו. זה היה הפסוק האחרון של הפרשה הקודמת. וייר בלק בן ציפור מלך מואב, והוא מפחד מהם, ואז הוא הולך וקורא לבלעם לקלל. באמת פרשה מופלאה שצריכה הבנה. זו פרשה שלמה של כללות וברכות, אין עוד פרשה כזאת. צריך הבנה. אבל מה יעץ בלק? הוא גם לא חכם כזה גדול מופיע כאחד שיועץ. הוא מבקש את זאת. מי שיעץ היה בלעם. בסוף הפרשה שלנו כתוב שבלעם אומר לבלק, אחרי שבלק מאוד מאוחזב מחוסר התפוקה, או מהתפוקה השלילית, במקום ברכות בכלל קיללת, או במקום קללות ברכת, אומר לו בלעם, אבל אני אתן לך טיפ. לך היא עצך עיצה את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. טוב, אז מי היועץ? בלעם. המלך הוא בלק. זה התבלבל פה, אבל זה הפוך. אנחנו יודעים שחזל לימדו אותנו, ועסקנו בזה פעם בהרחבה, שהעיצה שבלעם יעץ, לא קשורה רק לאחרית הימים, אלא אולי הוא יעץ את העצה המגונה הזאת, שאם לא הלך לי לקלל את ישראל, אז הושב את העם הזה בשיטים, ושיתחילו לזנות אל בנות מואב, ואולי הוא זה שיעץ איך לבולל את העם, אם לא מצליחים במלחמות כמו סיחון ואוג ואדום, וגם לא מצליחים עם כללות וקוסמויות ומגיות, בוא פשוט נבולל אותם בתרבות, בוא נבולל אותם תרבותית. אבל כל זה שייך לבלעם, הוא הדמות המרכזית. אז מה כתוב בפסוק? מי יעץ בלק ומי ענה אותו בלעם? בוא נמשיך את הפסוק, כל הפסוק כמובן, בוא נמשיך לקרוא אותו. עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומי ענה אותו בלעם בן באור, אוקיי, לא הבנו. מן השיטים, נכון, זה כתוב בפרשה, וישב ישראל בשיטים. זה המקום. השיטים זה המקום שגדלים השיטים מעבר לירדן בצד המזרחי. והם הולכים להיכנס לארץ, פנימה, לעבור את הירדן. הבנתי. מן השיטים עד הגלגל. מה הגלגל עושה פה? איפה הגלגל נמצא? אחרי שעוברים את הירדן אצל יהושע, אז מגיעים אל הגלגל. נכון? זה הצד הזה כבר, במערב. מה לבלעם ולגלגל? מה לבלק ולגלגל? מה בכלל התקופה הזאת ולגלגל? הרי פה מדובר עכשיו בזמנו של משה רבינו, בשנת ה-40 הגלגל לא שייך אלה. אתם זוכרים מתי אנחנו פוגשים את הגלגל? פוגשים את הגלגל ביום הראשון של פסח בהפטרה. אז ישנה קריאה מאוד יפה, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שינית. שם אחרי שבשנות המדבר לא מלו בני ישראל את עצמם ברית מילה, הם מגיעים אל הגלגל ואז קוראים לו גלגל בכלל. כי היום גלותי את חרפת ישראל. גלותי את החרפה הזאת, את האורלה. המקום הזה היה נקרא אז גבעת הערלות. מה זה שייך הנה? עמי זכור נא, ועוד פעם, וזה לא סתם פסוק, מבקשים מאיתנו לזכור. איך אנחנו אומרים? זה כתוב בסידור, זה צריך לעשות. אז אם צריך לעשות, אז שיסבירו לי מה לעשות. אני מבין איך זוכרים את המלאק, ואני מבין גם מה המסקנות שלי מהמלאק. אני מבין איך זוכרים את מרים, ואני מבין מה המסקנות בהתנהגות, בדיבור, בלשון, הבנתי. אני מבין מה צריך לעשות כשזוכרים את השבת. מה צריך לעשות? אני לא מבין מה צריך לזכור. ומה לעשות? ומה הקשר בין השיטים לגלגל? ומה זה סוף הפסוק? למען דעת צדקות השם. למה צדקות השם קשורים הנה? השם עושה צדקה. בסדר, מה זה קשור לשיטים? מה כתוב פה בכלל? ואז כאילו בכלל בלי קשר. במה אקדם השם יקף לאלוהי מרום? האקדמנו ועולות בעגלים בני שנה. הירצה השם באלפי אילים ברבבות נחלי שמן. האתן בחורי פשעי, פרי ויתני חטאת נפשי. הגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך. כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך. פסוק שחזל העמידו אותו כאחד הפסוקים המרכזיים. קשה לומר משפט כזה על פסוק. איזה פסוק מרכזי יותר מפסוק אחר? וחזל אמרו ש... תרייג מצוות נצטבו ישראל. ואחר כך באו נביאים מסוימים והעמידו את תרייג המצוות על כמה עמודים מרכזיים. מיכה העמיד את כל התורה על שלושה עמודים. עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. יפה מאוד ומחייב לימוד ומן הסתם כל דבר מהפרטים האלה, המשפט והחסד, והבנת הצניעות במובן האמיתי שלה, לא רק של צניעות טכנית חשובה, של לבוש, של ביגוד, של עושר, אלא הצנע לכת עם אלוהיך חשוב מאוד. איך זה קשור לכאן בכלל? אני זכור נא מה יעת בלק ומענה אותו בלעם בן באור. ואז פתאום, למען דעת צדקות השם, מן השיטים עד הגלגל, נכון שכל העסק עוד לא מובן לנו, ואז פתאום אמירה שאנחנו מכירים אותה מהרבה פעמים בנבואה. הקדוש ברוך הוא לא חפץ בעולות ובחלבים ובקורבנות, אלא בהתנהגות ובמוסר. החפץ להשם בעולות וזבחים, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב מריעים. זה לא התחדש פה בנבואתו של מיכה. זה כבר נאמר אצל שמואל הנביא לפני שאול. זה יפה, זה חשוב, אבל מה זה עושה פה בכלל? ובכלל הסיום, הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך. פסוק יפהפה. מה השם דורש ממך זה א', אבל מה האדם מצפה ממך? איזה אדם? אתה, כולם. ואני חוזר, איך כל זה מתחבר לפרשה, לספר במדבר? אבל באמת לפני השאלה הזאת צריך להקריא את ההפטרה כדי להבין איך זה מתחבר לכל ההפטרה. אז בואו ונלמד את ההפטרה הזאת באמת מן ההתחלה. אגב, אין שום ספק שהדמות ההפוכה מעשות משפט ואהבת חסד ועצנע לכת עם אלוהיך, היא ודאי דמותו של בלעם. זה בלי להיכנס לזה יותר מדי. אני ארצה לראות את זה בצורה יותר רחבה. זה ודאי. בלעם, אם אנחנו זוכרים אותו מהפרשה, וזה מאוד חשוב, לא רק הולך ומקלל ויוצא לו במקום קללות ברכות, אלא הוא מתעסק בלי סוף בקורבנות. פרשת בלעם זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה הספר ויקרא של הרשע. הוא הולך ומקריב, אתם זוכרים, שבעה מזבחות ושבעה קורבנות, ועכשיו תקריב לי מפה, ועכשיו תקריב לי מפה, ועוד שמן ועוד אילים, כאילו בזה יפתרו הבעיות. ומה עם רוע הלב של ללכת ולקלל עם שלם על התינוקות ועל הנשים ועל הילדים שלו? מה אתה מקלל את כולם? מה אתה מנסה לקלל? ומה עם הרוע הזה? הרי זה לא מלחמה עכשיו שאתה לוחם כלוחם. זה מין שיטה כזאת חדשה. לקלל הכל, לזעום, לחפש את הרשע. אז אולי באמת, בהחלט, בפסוקים האחרונים, באנטיתזה, מוזכר לנו הדמות ההפוכה, האידיאלית, לדמותו של האיש הגדול הזה, בלעם, שבעצם היה איש ענק, נביא, לא קם בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם, וזה בלעם. אבל זה ולמד כמה הגדלות הזאת אינה שווה כאשר מבחן המוסר הוא כל כך נמוך. זה וראה כמה מבחן המוסר שלו נפול ונכשל מול האתון שלו. אז האתון הרגיזה אותו. אז מה אתה מרביץ? מה אתה משתולל? אולי משהו רוצים להגיד לך, אולי יש איזה איתות. השיחה הזאת, הדו-שיח בין האתון לבלעם, מעמידים את הנביא הגדול באנושות, את בלעם הנביא, מול הנמוך שבבעלי החיים. והאתון רואה את המלאך והוא לא. חוסר מוסר כנראה אותם את עיניו של האדם, גם האדם הגדול והניסה ביותר. ולמה בלעם הולך לקלל? תגידו, אידיאולוגיה? שתבר בפסוקים הראשונים שהרבה הרבה מדובר שם על כסף וזהב. שבלק עוד לא הציע לו אפילו גרוש אחד, בלעם כמו איש עסקים טוב אמר, אם ייתן לי בלק מלוא ואיתו כסף וזהב, לא אוכל. כלומר, זה הסכום הראשוני מה שנקרא בשיחה. אחר כך נדבר על ההמשך, ככה, אינטליגנטי. עושים את זה אלגנטית, אבל... ואולי באמת סופה של ההפטרה מתאר את האנטיתזה. איך יכולים הקורבנות של בלעם בסופו של דבר להוביל אותו להחרבה של הכל, לאדם שיכול גם לתת את בכורו פרי ויתנו חטאת נפשו. שם הוא לא נתן את בכורו, לא אכפת לו. אבל אני יודעתי, עיון בהפטרה נותן רקע הרבה יותר גדול. ספר במדבר, לפני שניכנס להפטרה, הוא בעצם ספר תעודת הזהות של עם ישראל. הייתי אומר, ספר במדבר הוא תעודת הזהות שהעם הזה כותב בעצמו. את ספר דברים כותב משה רבינו, מפי השם. ספר בראשית, עד יציאת מצרים, זה עוד לפני הולדתו של העם הזה במצרים ובהר סיני. בשמות ובויקרא, הקדוש ברוך הוא מכתיב לנו את צורת המשכן, את מתן התורה, את המצוות, את הקורבנות, את המועדים. בספר במדבר מתחיל, הייתי קורא לזה באמת במרכאות כפולות ומכופלות, ההייד פארק שלנו. אנחנו מדברים, הבמה עוברת אלינו, בלי לטייח. קורח, מרגלים, הספסוף עם רעב, עם צמא, יהושע וכלב, כולם מדברים, העם כולו מדבר. תעודת הזהות של ספר במדבר נרקמת תוך כדי כאבים מחרידים. בסוף ספר במדבר, שוב בפרשה הבאה, פוקדים את העם, זה שהולך להיכנס לארץ. אבל ב-40 השנים האלה של המדבר, צריך להבין, נכנס בסוף לארץ רק שארית קטנה קטנה. הרוב הגדול של העם במהלך 40 השנים האלה, תוך כדי בירורי הזהות, הולך ומתחסן. חטא המרגלים גורם למות כל הדור. תזכרו במגיפות בספר במדבר. במגיפה של 24,000 האנשים בפרשת בלק, בשיטים, במגיפות שהיו בפרשת קורח, באדמה הפותחת את פיה ובולעת, בהרוגי חטא העגל. ספר במדבר, או תקופת המדבר, 40 השנים האלו, זו תקופת התהליך שנעשה, אבל מבפנים, מבפנים, בלי לטייח בנקודה אחת. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זאת הליכה איטית, איטית, עקב בצד גודל, סיבוב, סיבוב. 40 שנה זה זמן שאפשר לעבור את המדבר הזה כמה פעמים. וב-40 השנים האלה העם הזה הולך אל עצמו. אלה מסעי בני ישראל. זה הפרשות החותמות את הספר. את תעודת הזהות שלו עם ישראל כותב, וזה חשוב מאוד, לא בארץ ישראל, לא שם נכתבת תעודת הזהות שלה. לא כאשר בית המקדש נמצא על תילו והמדינה מוקמת, ויש לך שלטון ויש לך שפה ויש לך ארץ ויש לך מעמד, תעודת הזהות נכתבת כשאתה טועה בדרך. תעודת הזהות נכתבת תוך כדי שהגויים מסביב קוראים לך להצטרף אליהם כל הזמן. המדבר הוא לא הליכה בתוך אינקובטור. המדבר הוא הליכה בתוך מערכת שלמה, איך מתארים חז"ל בשיר השירים את הפסוקים הנפלאים שבני ישראל הולכים בדרך והעולם כולו קורא להם שובי שובי השולמים. שובי שובי ונחזה בך. שובי שובי ונחזה בך, אומרים חז"ל, בואו ותחזרו אלינו. הגניוס היהודי מסתובב בעולם, חבל שאתם הולכים עכשיו סתם להקים מדינה ולריב עם איזה כנענים או איזה מישהו שתמצאו שם. שם יש נפילים ובני ענק. בואו ונעשה אתכם אצלנו דוכסים ואיפרחים. ואיך נכתבת תעודת הזהות? עם דגלים, עם שמות, עם שבטים, איש על מחנהו ואיש על דגלו. זאת תעודת זהות שלב שלב. היא נכתבת בתנאי המגרש הקשים ביותר. נכון, יש ענני כבוד, אבל יש גם מי שנפלט מהענן. את תעודת הזהות הזאת רואה בלעם. חז"ל מתארים את בלעם מסתכל על תעודת הזהות הזאת של העם במקור, למטה, 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 בתחתית העמוד. חז"ל מנסים להבין, מעבר לנס, ודאי נס, הכל נס, אבל מעבר לנס, מה בעצם קורה לבלעם כאשר מתהפך העסק שלו ומכללה זה עובר לברכה? הכל נס, אבל אפשר להבין את זה בכל זאת, מה קרה שם? הפסוקים מתארים מפורש. הם מתארים כל פעם מה רואה בלעם. הוא עובר ממקום למקום. מאוד חשוב לו המקום, מאוד חשובה לו ההשראה, הקורבנות, המקום, את מה הוא יראה. הוא רוצה לראות את כל העם, אפס קצה הוא תראה. פעם הוא רואה את כולם, פעם הוא רואה את האוהלים ומדבר על מה טוב הוא עליך. אבל את מה הוא רואה? אז בברכה הגדולה של מה טובו אוהליך כתוב, וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו. ואז פתאום הוא רוצה לקלל, אבל רוח השם מתחילה להידבר בו, והוא פותח במה טובו אוהליך יעקב. איך זה קרה לו כשהוא ראה את ישראל שוכן לשבטיו? הרי הוא רצה להגיד את ההפך, הוא רצה להגיד מה ראו. חז"ל אומרים, תבין את הפסוק כפשוטו. אף בלעם, רואים למטה, זה אגב לא מדרש בבלק, זה מדרש בפרשת במדבר על הדגלים. אף בלעם הביט בהם ויצאה עינו כנגדם. אתם מבינים מה הוא ראה כשהוא ראה את ישראל שוכן לשבטיו? הוא ראה עם, הולך 40 שנה במדבר, כל שנה קובר עשרות עשרות אלפים, עבר את כל ההפיכות, והוא שוכן לשבטיו. כל אחד יודע מי אבא שלו. עם מסתובב 40 שנה במדבר, הוא כבר היה יכול להיפגש עם כל האדומיים והמואבים והסיחוניים והאוגיים ועם כל מה שיש. רובו לא קיים. כמה יצאו ממצרים? בלעם יודע את ההיסטוריה. טוב מאוד הוא יודע את ההיסטוריה. 20% חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ועוד 40 שנות מדבר ומשברים ועגל והכל. והעם הזה אחרי 40 שנה שוכן לשבטיו. אף בלעם הביט בהם ויצאה עינו כנגדן. נאום הגבר שתום העין, זה ביטוי נפלא לפי חז"ל. העיניים שלו פשוט יצאו. הוא לא הצליח להבין את זה במושגים לוגיים. הוא לא הבין את זה במושגים הגיוניים, במושגים היסטוריים. הוא לא הבין את זה, הוא לא הבין איך זה עובד. הוא מבין איך עם בבית מצליח לשמור. הוא לא הבין איך זה מתרחש. ויצאה עינו כנגדן שלא היה יכול להיגע בהם. שנאמר וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, אלו הם הדגלים. התחיל אומר, מי יכול להיגע בבני אדם אלו? מכירים את אבותיהם ואת משפחותיהם? שנאמר שוכן לשבטיו. נו, ואז מה בלעם מציע לעשות כשהוא מבין את הכל? איך אמרנו הרבה פעמים? זאת עצתו של בלעם. כשבלעם נכשל בכל הקללות, הוא מציע להושיב את ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. בלעם בא אל בלק ואומר לו, יש רק דרך אחת למגר את העם הזה. בוא נייצר הרבה הרבה ילדים יהודים חדשים. שלא יודעים מי זה אבא שלהם. בוא נמציא הרבה כאלה. כמה יותר ילדים שלא יודעים מאיפה הם באו, אתה מנצח יותר מהר את העם הזה. וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו. נו, אז איך מפרקים את זה? זה מה שמדהן אותו. ואז הוא מציע את ההצעה שלו. ובמה מסתיימת הפרשה? בפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. בילד יהודי אחד שהקפיד בתעודת הזהות שלו לא רק לכתוב את השם של אבא, אלא גם את השם של סבא. הוא הסתובב עם תעודת זהות כזאת, הוא לא מופיע פעם אחת בתורה בלי סבא. כאילו הוא צריך תמיכה. הוא צריך פרוטקציה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הישיב את חמתי מתי? כשהוא הראה לעיני כל העדה לאן מובילה החדשנות הזאת של זמרי בן סלו וכוסבי בצור. זוכרים את זמרי בן סלו וכוסבי בצור? את נשיא בית אב לשמעוני זמרי בן סלו. שם מודרני, זמרי בן סלו וכוסבי בצור, שבעצם למי שמסתכל מרחוק אמורים היו לקבל נובל לפחות, על ההרמוניה, על היחד. כמה הרמוני ויפה נשיא בית אב לשמעוני ובת נשיא מדיין. לא יפה, לא כולם יחד. בלי הדגלים והשבטים, קוסמופוליטיקה לכולם. קוסמופוליטיקה לעניים. כל מי שרוצה מקבל. וזמרי בן סלו וכוסבי בצור הם המודל של מה שמבקש בלעם לעשות בשיטים. ומצליח. ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, תמיד תמתי, למה הוא לא מופיע בפרשה הבאה? הוא שייך לפרשת פנחס. כי הוא חותם את פרשת בלק. כי זה מה שניסה בלעם לעשות עם בלק כל הזמן. עד שבא פנחס ועשה את זה בסוף. אנחנו נחזור עוד שנייה אחת להפטרה. איך אמרנו פעם כשלמדנו בפרשת פנחס? כשפרשת פנחס מתחילה, פעם הזכרנו את זה, זה חשוב מאוד. אז היא מתחילה, וירא פנחס, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, זוכרים את הפסוקים, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. פעם דיברנו על זה. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. למי? לפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. למה בריתי שלום? מה לכן אמור הנני נותן לו? למה זה הפרס שמגיע לו? אני מבין שמגיע לו על זה להיות כהן גדול. מגיע לו על זה להיות דורש כבוד השם בעולם. זוכרים את הביטוי הידוע, עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. פעם הזכרנו את זה. אני אף פעם לא הבנתי איך אדם יכול לעשות מעשה זמרי. מה אהבה מינה שלו? שהוא יעשה מעשה זמרי ויבקש אחר כפנחס. מה הדמיון בין המעשים? זמרי בעל כוסבי בעצור. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול לבקש אחר כפנחס. אדם יש לו יצר הרע, אז הוא מבקש אחר של כהן גדול. אני מבין שהוא מבקש אחר של משהו. מה, איך, זה בכלל לא באותו מדרג עבודה, זה לא באותו מדרג שכר. איך זה מתחבר? עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. אבל מי שמעמיק זה פילי פלאות. זמרי בן סלו לא היה איש קטן בכלל, נשיא בית אב לשמעוני. עסקנו בו יותר מפעם אחת. זמרי בן סלו בעצם עושה שלום גדול. זמרי בן סלו בא ואומר, בוא נטשטש את המפריד ואת המנגיד, בוא נטשטש את הייחוד, בוא נעשה פה עם אחד גדול. למי בעצם מגיע ברית השלום? לזמרי? או לפנחס שהפריע לו? פנחס הוא פרובוקטור שהורס את הפסטורליה. תראו איזו פסטורליה יש. כל עם ישראל עומד, ובאמצע זמרי וכוסבי, ועוד היא שמה. מה חסר? יחד. כל העמים. נשיא בית אב לשבט שמעון, וכוסבי בת צור בת נשיא מדיין. ופנחס בן אלעזר עם החרב מפריע לכל. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, ולא לו. אני יודע שבאופן טבעי היית סבור שלהוא זה מגיע. לא, הוא הרחיק את השלום. כל כך מרחק הוא הרחיק אותו. איך יכול להיות שלום אם אתה בכלל לא אתה? כלומר, מה הבעיה שתהיה שלום אם זה סתם חיבור בין אוסף מטושטשים? למה שדברים מטושטשים לא ישלימו אחד עם השני? מה הבעיה שלהם בכלל להשלים? ככל שילד פחות יודע את תעודת הזהות שלו, קשה לו פחות להשלים עם הכל. אין לו בעצם ממה להשלים, אין לו מה להפסיד, אין לו מה להרוויח. זה להיות בסדר, נו. מה החלוקה? פרשה גדולה מאוד. היא סוגרת את ספר במדבר של הוויכוח על הזהות, על מה הקשר בינינו לבין הארץ שלנו בפרשת המרגלים. על מה הקשר בינינו לבין העם והתורה שלנו בפרשת קורח. על מה הקשר בינינו לבין המשכן. על מה הקשר בינינו לבין התורה. על מה הקשר בינינו לבין עצמנו בכל סוגיית הכהנים והלוויים והישראלים. על מה הקשר בינינו לבין אמונתנו. אין לך נבואה שמבררת את זה חזק יותר מפרקי הנבואה האחרונים של מיכה. מיכה הוא ספר בין 7 פרקים בלבד, קצר מאוד. הוא מספיק להיות ספר שבחציו הראשון נבואת חורבן קשה, כואבת, נוראית. ובחלקו השני מתחילת פרק ד' שאנחנו פותחים בו במקור אחד, הוא נבואת הגאולה אחת הגדולות והיפות ביותר שיש. אגב, מיכה מתנבא באותו הזמן של 4 נביאים, הושע, מיכה, עמוס וישעיהו, וארבעתם משמשים בשני התפקידים. אין לך נבואות חורבן גדולות יותר משל ישעיהו, על שרייך סוררים, על הוי גוי חוטא, על איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. אין לך נבואות נחמה גדולות יותר מנחמו נחמו עמי עד הסוף. כך הושע, כך מיכה. אבל בנבואה של מיכה יש חידוש אחד גדול, שהוא השיא של תעודת הזהות. כשהוא מתאר את נבואת הנחמה, הוא מתאר אותה לא בצבעים ורודים, אלא בצבעים ריאליסטיים. נבואת הנחמה האידיאלית כולל כל המחירים. הייתי כמעט קורא לזה תוכנית עסקית, מסודרת, עם כל המחיר, עם כל הכאב. בוא נתחיל אותו מההתחלה. והיה באחרית הימים פותח מיכה הנביא את פרק ד' מקור אחד, יהיה הרבה את השם נכון בראשי הרים. וניסהו מגבעות ונהרו עליו עמים. והלכו גויים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב. יורינו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אם זה מזכיר למישהו פסוקים בישעיהו בהתחלה, זה בסדר. זה אותם פסוקים, עם שינויים של מילה אחת. עוד הסבר לזה שהם נביאים באותו פרק. שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. זה דוגמה קלאסית. אגב, מי אומר כי מציון תצא תורה? אנחנו שרים את זה כל הזמן. מי אומר כי מציון תצא תורה? בוא נראה את הפסוק שוב. והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כי מציון, אז מי אומר? הגויים. זה לא שיר שלנו, זה לקחנו מהם. כי מציון תצא תורה זה מהפסטיבל הלועזי. זה שלהם. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. נמשיך, לאט לאט. ושפט מי? השם. בין עמים רבים, והוכיח לגויים עצומים עד רחוק. וחיצתו חרבותיהם לעיתים וחניתותיהם למזמירות. לא יישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מלחמה. וישבו איש תחת גפנו ותחת עינתו ואין מחריד. נכון שזה שיא הגאולה, זה אחרית הימים? כי פי השם צבאות דיבר, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוהינו לעולם ועד. זה פסוק שכל כך אהבו לפעמים לקחת אותו בפני עצמו ולעוות אותו לגמרי. שכל אחד יאמין במי שהוא רוצה, אתם מכירים את הנחמד כזה. כשאתה קורא את הפסוקים זה מובן לך לגמרי. אז כששפט עמים רבים, אז יתברר איך כולם ילכו אל האמונה הגדולה הזאת באל אחד, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, אבל אנחנו נלך בשם השם אלוהינו, וזה יישאר לעולם ועד. ואנחנו נלך בשם השם אלוהינו לעולם ועד, וכולם יגיעו לאותה אמונה גדולה של הר בית השם בראש הערים. תעודת הזהות של עם ישראל כאן נכתבת עכשיו על ידי העולם כולו. לעם הזה יש תפקיד עולמי. אור לגויים. בית המקדש שהוא מתעתד לבנות לא אמור להיות רק שלו. שם הוא יקרא לכולם. ביום ההוא נאום השם, אוספה הצולעה והנידחה הקבצה. אחרי התיאור הכל כך יפה, פתאום תיאורים קצת פחות. מי זאת הצולעה? עם ישראל. זה עם ישראל שצולע עוד מימיו של יעקב, מהלילה ההוא עם עשיו. הצליעה לא הפסיקה. ביום ההוא נאום השם אוספה הצולעה, והנידחה הקבצה. אסוף אסיפם נאום השם. ואשר הרי אותי, ושמתי את הצולעה לשארית. זאת מילת המפתח של הנבואה הזאת, שארית. עוד מעט נראה את זה. והנהלאה, הנהלאה העייפה לגוי עצום. ומלך עליהם, ומלך השם עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם. באותם הימים שנכון יהיה הר בית השם, לא מגיע לשם כולנו. מי יגיע לשם? השארית. כלומר, על איזה עם ישראל מדובר כל הזמן שיגיע בסוף בהר בית השם? על שארית ישראל. הרוב לא מגיע. כמו כל ספר במדבר. כמה מבין יוצאי מצרים מסיימים את ספר במדבר ונכנסים? יהושע וכלב. אבל הם ייתנו תשובות לא רק לעצמם. הם ייתנו תשובות לעם שלם, לעולם שלם, לגויים רבים שמחכים כבר שמציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ועמד וראה בעוז השם, אני דילגתי פה על הרבה פסוקים באמצע, בגאון, בסילום אני ממשיך לפי הסדר. ועמד וראה בעוז השם, בגאון שם השם אלוהיו, וישבו, כי אתה יגדל עד אפסי ארץ. והיה זה שלום, הנה אני נותן לו את בריתי שלום, אז יבוא השלום הגדול, ותראו את העוצמה שלו. אשור כי יבוא בארצנו, זה לא דווקא אשור, אבל מיכה משתמש באשור, כי זה היה האויב הגדול, זאת הייתה המעצמה הגדולה בימיו. אשור כי יבוא בארצנו, וכי ידרוך בארמנותינו. אשור! ומיכה פונה אל עם שעדיין קטן ורחוק מזה. כשאשור הגדול יבוא, והקימונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. העולם יבין בדיוק את כוחו של ישראל. וראו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרוד בפתחיה, והציל מאשור כי יבוא בארצנו וכי ידרוך בגבולנו. עכשיו מתחילה ההפטרה של השבת. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים. כששארית יעקב מכל העמים הרבים, השארית אחד מעיר ושניים ממשפחה. רבותיי, שארית זאת מילה שתחזור שוב ושוב. תמידי מה זה שארית? שארית זה מה שנקרא שריים. שריים, חסידים מבינים מה זה שריים. שריים זה שזה חלק ממשהו גדול, שזה יכול להיות פירור אחד, אבל הוא יודע מאיפה הוא. להיות שארית זה משהו קטן מאוד למי שלא מבין מאין הוא בא. כי הוא רוצה מסך שלם. אבל להיות שארית זה משהו שמי שמבין מאין הוא בא, הוא לא מוכן ששום הון בעולם יחליף את זה. הוא שארית ישראל. שארית סוחבת איתה את כל החלה כולה. השארית, זה שמה שארית יעקב. התפקיד של השארית, בואו תראו את שני הפסוקים, הוא כפול. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, כטל מאת השם. כרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. מה התפקיד של השארית הזאת לגבי כל העמים? כמו הטל. הטל, בשונה מהגשם, הוא רק ברכה. טל זה רק ברכה. אין טל שהוא לא ברכה. הגשם לפעמים הוא חזק מדי. הגשם לפעמים סוחף. הגשם לפעמים הוא מבול. יש עוד הבדל גדול. את הגשם אפשר להחליף עם צינור. לא את הטל. הטל זה אלוקי. הוא מוריד את הטל. והוא תמיד בזמן. טל לא מעצרי, לא מעצר, אומרים חז"ל. ותפקידו של עם ישראל יהפוך להיות כטל מאת השם כרביבים עלי עשב. ומה הייחוד שלו? שסוף סוף העולם לא יקווה יותר לאיש. לא ייחל יותר לבני אדם. העולם שכבר יתפוצץ מהאמונות במשיכי השקר שנתפוצצו לו. העולם שכבר ייגמר מכל מיני שמשי עמים שעלו ודאחו ועלו ודאחו. העולם שכל כך ייחל לבני אדם ולשיטות ולפטנטים ולמנהיגים ולעוצמות, וגילה את השקר ואת הרודנות עוד דור ועוד דור. העולם הזה פתאום כבר לא ייחל יותר לבני אדם. רק אז, כשהוא יפסיק לייחל לאיש, לבני אדם, רק אז הוא פתאום יתחיל להכיר את עצמו. וזה יהיה התפקיד של שארית יעקב. עכשיו הפסוק הבא, אבל. פסוק זין. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, אותה פתיחה, נכון? אבל תראו את ההמשך. מה היה התפקיד בפסוק הקודם? סולידי, טל, נכון? רביבים. מה התפקיד בפסוק הזה? כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צון, אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל, תרום ידך על צריך וכל אויביך יקרתו. רגע, רגע, אז מה התפקיד של שארית יעקב? להיות הרבה המרצה לפילוסופיה יהודית של העולם, הכהן הגדול, או המעצמה הצבאית של צהל שמנצח ומלמד עולם שלם פיקוד ומתה. אגב, שארית זה גם ביטוי של זלזול מהצד השני. איך אמרה הנצרות, האסלאם? בטח שהקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל. אבל מה נשאר מהם? שריים? איזו שארית בזויה? אין להם טיפת כבוד, אין להם ארץ, אין להם מקום, אין להם כלום. מה נשאר? שפחה שפלה מול הגבירה הגדולה. ושני דברים כבר לא ציפו מהעם הזה, בדיוק לשני דברים. לעם הזה כבר אין סיכוי להיות האור לגויים, זה התחלף, יש דתות אחרות עם עוצמות, עם גדלות, עם מיליארדים של מאמינים. ושנית, לעם הזה כבר אין בכלל זכות לעמוד על נפשו, על גופו. הוא לא יקים מדינה. הוא לא יעמוד ויגן. ושתי הנבואות הולכות יחד, וזה כל כך קשה, כי בדרך כלל זה שני טיפוסים שונים לחלוטין. ובא מיכה הנביא ואומר שארית יעקב ימלאו שני תפקידים בו זמנית, בוא נחשוב על זה בימים האלה. הם יהיו הטל מאת השם הרביבים עלי עשב, הם יהיו אלה שתפקידם לגלות לעולם שלם שכבר אי אפשר לקוות לאיש ולא לייחל לבני אדם.
שלא עוצמות של כסף וכוח ושלטון ודיקטטורות ורודנות, אלא שיש דבר השם מירושלים. אבל זאת אותה שארית יעקב שתצטרך לגלות איך נראה עם שעומד על נפשו כאריה בבהמות יער ככפיר טורף. איך נראה עם מוסרי שמגן והורס עד היסוד את הרוע. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, כלומר שארית יעקב בקרב עמים רבים פירושו שכל העמים יעסקו באותה בעיה. עמים שלמים יעסקו בשתי בעיות, באיבוד כיוון רוחני ובהתמודדות מול מי שהאריה צריך לתרוף. ושארית יעקב יצטרך למלא את שני התפקידים. העם הזה, השארית יעקב. אתם זוכרים מה קרה לעם הזה בפרשת בלק? סוף פרשת חוקת, העם הזה פתאום התגלה בעוצמות שקשה להבין מאיפה בכלל זה בא. הוא הולך 40 שנה במדבר, ועד שנת ה-40 הוא לא החזיק בחיים נשק. הוא לא ידע מה זה. פעם אחת הוא זוכר איזו מלחמה שהייתה בשנה הראשונה, איזה חודש, חודשיים אחרי היציאה ממצרים עם המלאק. נו, זה היה מלחמה ככה לוקסוס. משה ישב על הגבעה, הרים את ידיו, הוריד את ידיו. זה נחמד ככה לנהל מלחמה. ויהושע חלש את המלאק ואת עמו לפי חרב. בסדר גמור. פתאום העם הזה צריך להתמודד. צבא הגנה לישראל הוקם בשנת ה-40 במדבר. משה רבינו פנה אל אדום, זוכרים? פנה אל מואב, לא נתנו לו לעבור, והוא אמרו לו להקיף. עם ישראל לא התקיף, כי אסור לו. ואז הוא פנה אל סיחון, וסיחון לא נתן לו, ועם ישראל לא התקיף. ואז סיחון פורץ במלחמה, ולא מבין את המלכודת. ואז העם הזה פתאום מתנדב ב-120% ומתחיל מלחמה עם סיחון. והסיפור שם נגמר מהר. ואוג מלך הבשן לא יכול להרשות לעצמו. ואז מקים את אוג מלך הבשן. ואז נגמרות המלחמות האדירות האלה, והעם הזה, שעד עכשיו אף אחד לא חשב שהוא שווה משהו, שהפוך, אתם זוכרים באיזו תקופה זה היה? זה היה באותם חודשים שאהרון מת, וענני הכבוד הסתלקו, שמרים מתה, והבאר הסתלקה, שמשה חטא בסלע במי מריבה, והוא עומד למות ולא להיכנס לארץ. הכל נפול, הכל על הפנים. פתאום העוצמות האדירות האלה של העם מתגלות, והוא מכה, והוא אריה בבהמות יער. זה כמעט סוף פרשת חוקה. ואיך מסתיימת פרשת חוקה? ויקום עד בלתי השאיר לו שריד. כן, זה הפסוק לפני. ואז, ויסעו בני ישראל, ויחנו בערבות מואב, מעבר לירדן ירחו. זה הפסוק שחתם את פרשת חוקה. זוכרים? ויסעו בני ישראל, ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן. מאיפה נסעו? הרי היו בערבות מואב. אבן עזרא אומר, ויסעו בני ישראל, כולם חזרו מהמילואים. חזרו מהמלחמה עם סיחון, עם אור, כל אחד חזר עכשיו מהשטח שלו והגיעו, והם יושבים בערבות מואב, זאת החנייה האחרונה. חנייה מאוד חשובה. כל המדבר זה ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. כותבים תעודת זהות. כותבים תעודת זהות תוך כדי תחנות. עכשיו מגיעים לחנייה האחרונה, ויסעו בני ישראל, ויחנו בערבות מואב. הבנתי איפה זה. מעבר לירדן ירחו. חניה יפה, נכון? כל מה שצריך לעשות עכשיו, ניצחנו במלחמה, קדימה, פנימה. וואה, זאת חניה מסוכנת. כי כשחונים בערבות מואב מעבר לירדן ירחו והמילואים נגמרו, אפשר להתחיל להשתלב במזרח. יושבים בערבות מואב, מאוד חשוב לציין את שם המקום, מעבר לירדן ירחו, כל כך נעים להרגיש כבר בארץ, אבל להשתלב במואב.
ואז השיטים, ואז הזנות, ואז עם שלם שחיסל את סיחון ואת אוג, את מואב ואת מדיין. כל הגיבורים והעם כולו הגדול הזה, פתאום רואה שהוא יכול לחסל סיחון ואוג שלם, אבל להתמוטט מול בנות סיחון ובנות אוג, ולמוטט את עצמו עד הסוף. להרוות מואב מעבר לירדן יריחו, שם המבחן הגדול של העם. שם יושבת שארית יעקב בקרב עמים רבים, קרוב קרוב הביתה, מעבר לירדן יריחו, שתי פסיעות. זה רק לעבור את הירדן, זה כלום, רואים את הבית כבר. כבר נמצא, מה זה רואים את הבית? כבר נמצאים בבית. בני גד, ראובן וחצי שבט המנשה, זה כבר הבית שלהם. נכון? רק צריכים לעבור עכשיו עוד 9.5, שכבר נמצאים פה, גמר. יום יומיים מגיעים לירושלים, בית המקדש, זה הליכה, זה שום דבר. כל כך מסוכן שכל כך קרוב. בתעודת הזהות שנכתבה משך כמעט 40 שנה, הולכת ומתמסמסת ליד המים של הירדן, בשיטים עם בנות מואב ובנות מדיין. שם יושבת שארית יעקב בקרב עמים רבים, וצריכה לגלות את שני התפקידים שלה. ושם זה לא לגמרי מצליח. בואו תראו מה קורה בהמשך הנבואה הזאת, זה מדהים. אני חוזר לפסוק האחרון כדי לראות את הכל יחד. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה בבעמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר עם עבר ורמס וטרף ואין מציל, תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו. אז מה מתואר? עם מנצח, נכון? העם עכשיו בניצחון, תוך כדי נבואת נחמה. בואו תראו את ההמשך. והיה ביום ההוא נאום השם, איזה יום? אחרית הימים, באותו יום שעם ישראל מנצח. והכרתי סוסיך מקרבך, והעבדתי מרכבותיך. של מי? של עם ישראל, מה קרה? הרי אנחנו מנצחים. הלאה. והכרתי ערי ארצך, והרסתי כל מבצריך. מה עשיתי? והכרתי כשפיך, כשפים מידיך, ומעוננים לא יהיו לך. והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך, ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. ונטשתי אשריך מקרבך, והשמדתי עריך. ועשיתי באף ובחימה נקם את הגויים אשר לא שמעו. מה קרה פה פתאום? זו נבואה מדהימה. זאת נבואת גאולה. נבואת הגאולה היא שתנצחו את סיחון ואת אוג, ולא תשתחוו לטנקים שלכם אחר כך. שתנצחו את סיחון ואת אוג ותשמידו את מרכבותיכם, כדי לא לקוות לאיש ולא לייחל לבני אדם. זה יחד, זה מהלך אחד. והיה ביום ההוא בקרב עמים רבים כאריה בבעמות יער, ככפיר אשר טרף ואין מציל, אף אחד לא יציל מידו. וביום ההוא אתה תצטרך לראות איך מוכרתים מרכבותיך מקרבך. כי אחרת הניצחון שלך יהרוס אותך. ויקרה לך מה שקרה לנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. זה פלאי פלאות. זה שני הדברים יחד. אתם מנצחים כדי להשמיד את מרכבותיכם. אתם מבינים את התפקיד שלכם? אתם צריכים להיות האריה באומות. ואל תתפסו לגלותיות בשעה שאתם צריכים להיות אריה. ואתם צריכים להיות אריה שמחכה לרגע שהוא ישמיד את מרכבתו. כי הוא רוצה ללמד עולם לא לקוות לאיש ולא לייחל לבני אדם. ואם הוא סומך על המרכבה שלו, איך הוא ילמד את זה את העולם? זאת ההפטרה של סוף במדבר. זאת ההפטרה של איך נראה תעודת זהות של עם
שעולם שלם קורא לבוא אליו ולשמוע כבר את דבר השם מירושלים ואת התורה שיוצאת מציון. איך כתוב שם בתחילת ההפטרה, נחזור להפטרה, בתחילת המקור, בהתחלה בהתחלה, והיה באחרית הימים יהיה הרבה את השם נכון בראש הערים, וניסה הוא מגבעות, ונהרו עליו עמים, והלכו גויים רבים ואמרו, מה הם אומרים? לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב. פעם דיברנו על זה בהרחבה. ממש אותם מילים באמת מופיעות גם בישעיהו הנביא. הגויים באים ואומרים, לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב. הזכרנו פעם דברי חז"ל. חז"ל שואלים, למה הם מזכירים דווקא את יעקב, העמים הרבים? הרבה פעמים השם מופיע בתור אלוהי אברהם. עם אלוקי אברהם, כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. עם אלוקי יעקב. חז"ל אומרים פה מופלא, שכשיבואו העמים לעתיד, הם לא יבואו לא אל הרעיון, אל הבחינה של אברהם, לא של יצחק, אלא של יעקב. אברהם הוא בחינה של הר. אברהם עולה על ההר, זוכרים, וקורא מההר בשם השם אל עולם. יצחק יוצא לסוח איפה? בשדה, ושם הוא קורא בשם השם. יעקב בחלומו מסתכל ואומר, אין זה כי אם בית אלוהים. והוא חוזר ומבטיח שאם הוא יחזור ושבתי ושלום אל בית אבי, הוא יקים בית אלוקים. חז"ל אומרים שהעמים אומרים לכו ונעלה אל הר השם, אבל אל בית אלוהי יעקב, לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה, אלא כיעקב שקראו בית. מסביר בהעמקה עצומה הרב קוק, אין לה בעיה לעמים עם אברהם. למה אברהם היה צריך לקרוא בשם השם מעל ההר? זה רעיון עצום ואמיתי. כי אברהם היה צריך לקרוא בשם השם לא רק ליצחק, גם לישמעאל, גם לבני קטורה, גם לבני פלשת. הוא היה אב המון גויים. הוא היה חייב אמנם לחנך את יצחק בנו, אבל זה היה כל המתח איך יצחק וישמעאל הסתדרו באברהם ושרה. הוא צריך מההר לקרוא לכולם. ויצחק כל כך רצה שגם יעקב וגם עשיו ייכנסו ביחד. וגם כשבעל כורחו הוא חייב לברך את יעקב ולהפריד אותו מעשיו, הוא עדיין אחראי גם על יעקב וגם על עשיו. ועשיו, מה לעשות? הוא סבא של הרבה הרבה נכדים, גם של עמלק דרך אגב. ההר, השדה, הם מקומות פתוחים שכולם יכולים לבוא אליהם. והתפקיד של המנהל בהר ובשדה הוא להביא לשם את כולם. אבל יעקב יש 12 בנים והוא צריך להכניס את כולם לתוך בית בפנים. הוא ירד למצרים, אבל לפני שהוא ירד הוא ילך לארגן את המלאך בגושן. שיהיה סגור. כי כשזה ייפרץ הגטו של גושן, ותמלא הארץ אותם, אז הכל ייפרץ. יעקב מקים בית. יעקב מקים בית עם קירות, עם דלת שאפשר להיכנס ולפעמים אי אפשר לצאת. יעקב מקים בית שמי שיוצא, הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לשים לב וקשה לו לחזור. יעקב מקים בית שיכול להיות שחלק מאוד גדול ממי שיצא מהבית לא חוזר הביתה. אבל הבית נשאר בית. מה שמרגיז את העמים כל ההיסטוריה הוא לא ההר של אברהם ולא השדה של יצחק. זה יפה, זה אוניברסלי. מה שהרגיז את העמים תמיד זה הבית של יעקב. עם הכללים, עם הקירות. אבל באותם הימים כשהר בית השם ינסה בראש הגבעות, בראש ההרים, באותם הימים שיהיה מובן שלא זמרי בן סלו קידם את עם ישראל אל העולם והעולם אל עם ישראל, אלא דווקא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שידע מי אבא שלו ומי סבא שלו, הוא זה שהפך לכהן הגדול שהביא להקים את הבית לכל העמים. אז יבואו עמים רבים ויכירו לא בהר אלוהי אברהם, לא בהר אלוהי יצחק, זה הם כבר יודעים, אלא בהר אלוהי יעקב. לדתות הגדולות יש בעיה עם אלוהי אברהם ואלוהי יצחק? שום בעיה. 100%. עם בית אלוקי יעקב יש להם. גם במובן הרוחני של שארית יעקב, וגם במובן הלאומי של שארית יעקב. אלה שתי המלחמות. אלה המלחמות שמתנהלות כל ספר במדבר מההתחלה עד הסוף. ובמלחמות האלה צריך להגיע העם הזה כשארית יעקב, להיות האריה שמחכה להחרטת מרכבותיו. ואז מגיעים הפסוקים החותמים את ההפטרה, ונתחיל אותה מההתחלה, פרק ו'. שמעו נא את אשר השם אומר, עם ישראל, קום, ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קוליך. שימו הרים את ריב השם והאיתנים מוסדי ארץ. מדהים עכשיו. כי ריב להשם עם עמו. ריב זה לא מריבה רק במובן שאנחנו מכירים. ריב זה משפט. וניגשו בעלי הריב. בעלי הריב ניגשים אל השופט. כי ריב להשם עם עמו. ויכוח. ועם עבדיו ישראל, סליחה, ועם ישראל התווכח. והנה הוויכוח. עמי, מה עשיתי לך? ומה הלאיתיך? הנהלאה לגוי עצום. מה הלאיתיך? מה עשיתי לך? ענה בי. כי הלאיתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך. הנה הפסוקים החותמים שראינו בהתחלה. וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים. עזוב את כל השאר, אותי מעניין ההיסטוריה, תעודת זהות שלכם. משה מלמד את התורה לאנשים ומרים לנשים, ואהרון מחפר על ישראל. עמי, עזוב את כל ההיסטוריה, זכור דבר אחד בעשר הזכירות. מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור? בלק הציע עיצה. בוא נפסיק להילחם כמו סיחון ואוג ואדום. בוא נהרוס את התשתית הרוחנית שלהם. ומה ענה אותו בלעם בן באור? הוא סיפר לו שמראש צורים הראינו, שמגבעות אשורנו. הוא סיפר לו על האבות ועל האימהות, הוא סיפר לו על נצח ישראל. הוא סיפר לו את הכל, וכל זה היה בשיטים, ותוך כדי הוויכוח ביניהם, אתה זוכר עמי מה קרה לכם למטה בשיטים? עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור, עכשיו צילי פלאות, מן השיטים עד הגלגל. מה קרה בגלגל? בגלגל הוסרה החרפה של השיטים. מן השיטים ועד הגלגל ההשפעה הבלקית בלעמית הזאת פעלה. רק שחזרו לגלגל, זוכרים מה עשו שם בגלגל? למה אנחנו קוראים את זה בפסח? כי אז בני ישראל עשו שוב ברית מילה, ושוב הקריבו את קורבן הפסח. רק אז הם יכולים היו להמשיך להיכנס לארץ. זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים ועד הגלגל. למען דעת צדקות השם. הקדוש ברוך הוא לא חילה, לא קילה אותנו. כי צדקות השם עם ישראל ומשפטיו עם ישראל, כי הוא השם אלוקי ישראל, וכי נצח ישראל לא ישקר, ותהיה שארית יעקב. אבל תזכור את פרק הזמן הזה של שיטים גלגל. תזכור את מעשי השטות של השיטים בימים הכי יפים של עם ישראל מבחינת הקרבות. בשעה של אחרי, זוכרים מה היה רגע לפני השיטים? אז ישיר ישראל עלי באר אינו לה. שירת הקרב, שירת הניצחון. נו, מה קרה? הכל התמוטט. עד הגלגל. ומה אקדם השם? עיקף לאלוהי מרום, האקדמנו ועולות בעגלים בני שנה, כותב פה המלבים, לא ניכנס אליו, במקור ארבע אני אומר על פה, אומר המלבים פילי פלאות, מה היה בין השיטים עד הגלגל? מדהים, המלבים כל כך פשוט. מה קרה בהיסטוריה בין השיטים עד הגלגל? משה רבינו נתן את משנה תורה. מן השיטים ועד הגלגל, בזמן הזה ניתן ספר דברים. נו, אומר המלבין, שמה מדובר על מה? על קורבנות? מלבין נפלא. על עגלים בני שנה? משה רבינו עומד ומסביר לעם בנפילות שלו אל השיטים, איך מגיעים אל הגלגל, איך תיכנסו לארץ. אז על מה הוא מדבר? הוא מדבר ספר תוכחות שלם בספר דברים, על אהבת חסד, על הסוף משפט, על עצני הלכת עם אלוקיך. אבל השיא של זה הוא בהמשך. הירצה השם באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן וכו'. הפסוק החותם. הגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך. מי זה אדם? הגיד לך אדם מה טוב, אדם זה לא עם ישראל. אל מי מדובר פה? אל עם ישראל, נכון? אבל על מי מדובר? על העמים, על בני האדם. כשעוסקים בפסוק הזה בהפטרה, שוכחים פשוט שזה מתחיל לפני כן. האדם כולו, העולם כולו, מחכה לשמוע ממך את הטוב. עולם שלם רוצה כבר עולם של משפט וחסד והצנה הלכת עם אלוהיך. זה מה שהשם דורש ממך, וזה מה שבני האדם תובעים ממך, כי אתה חייב את זה לעולם כולו. הגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך. ספר תעודת הזהות שלך, הוא שאיפה של עולם שלם, שרוצה להשתחרר, מעולם הפוך ממשפט ומחסד. כשאתה תהיה אתה, כשאתה לא תיפול בשיטים, כששארית יעקב, יתקנו את שארית יעקב של השיטים, עד הגלגל, עולם שלם, יגיד לו מה טוב, ומה השם דורש ממך. אולי האדם הזה זה גם בלעם, שאמר לנו מה טוב. הידיעה הזאת של עם שיודע את תפקידו כלפי העולם כולו והולך במדבר העמים שנים שנים. יודע שהוא מגיע לקו הגמר רק כשארית יעקב. יודע את תפקידיו כשארית יעקב, ולא נותן לתפקידים האלה שלו לבלבל אותו ולהפוך להיות משועבד, לא למרכבות שלו, לא לדברים האחרים שלו, וזוכר את התפקיד שלו להוביל עולם שלם להצנע לכת עם אלוהיך, לעשות משפט ואהבת חסד. ההפטרה הזאת היא לא רק ההפטרה של פרשת בלק, היא ההפטרה החותמת בעצם את כל ההפטרות במדבר שלנו השנה. אולי היא ההפטרה החותמת את כל ההפטרות של חומשי התורה עד כאן. ספר משנה תורה, הספר הזה של עשות משפט ואהבת חסד והצנה הלכת עם אלוקיך, ההפטרות שלו, זה נפלא, עוסקות בחורבן ובגאולה, בסיבות ובתוצאות, בעולם שבסופו מגיע להפטרות של תשובה. מכאן נתחיל בשלוש של פורענות, בשבע של נחמה, ובשתיים של תשובה ושל גאולה, של עשרת ימי תשובה, וסופן של ההפטרות. ערב טוב.